אני אוכל את זה. שומעים שאני מתקרב ממש? אוקיי, טוב.
רון!
מים עכשיו?
לא.
עכשיו זה אוף, רון. קל, 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 קל.
טוב, שומעים? זה כיף, יש לנו כוח. פורים זה חג השמחה, וכתוב בגמרא, אין שמחה כהתרת הספקות. יש משהו בהתרת ספקות שמאוד מאוד משמח, ואנחנו חיים בעולם ממלא מלא ספקות. כל הזמן אנחנו, לא ברור לנו מה צריך לעשות, ולמה השם עושה דברים, ומה כדאי שנעשה, ומה לא כדאי שנעשה. אז אנחנו חיים בעולם מלא מלא ספקות, וכשפתאום איזשהו ספק מתבהר ומתברר, אז זה דבר מאוד מאוד משמח. כשאדם נמצא במציאות של התלבטות, כן, לא, להיות או לא להיות, זה משרה עליו עצבות. וכשאדם מחליט כן, זה, אז זו שמחה גדולה, שמחה של התרת הספקות, ואנחנו חיים בעולם שרוב הזמן אנחנו חיים במציאות של ספק, מדי פעם יש רגעי הערה וחסד כאלה שפתאום מין הבזק כזה שאנחנו מבינים במבט לאחור, למה דווקא זה, כל מה שחשבנו שלא לא, לא בדיוק הדרך, למה דווקא זה הדבר שנכון ומושלם בדיוק עבורנו, ואז יש שמחה גדולה מאוד. אם ננסה להקביל את זה, קורה שזוג מתחתן בשעה טובה, וכמקובל, לא תמיד מכירים אחד את השני עד הסוף, נפגשים חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, וניצבים תחת החופה מאושרים, ופתאום כמה חודשים אחרי החופה, חיכוכים, קצת הבדלים שמתגלים, ואדם אומר לעצמו, הזאת נעמי, אל הנער הזה התפללתי, אז זהו האביר על השס הלבן שהובטח, ואחר כך חולפים עוד כמה זמנים, ולומדים לבנות זוגיות חדשה, בוגרת יותר, שיודעת ליצור ביחד למרות ההבדלים, ואז מבינים, כן, ההבדלים היו לטובה, כל הפערים, כל השונאים, שוני בלשון רבים, היו בעצם לטובה, היו בעצם חלק מהצמחה של משהו חדש וגדול יותר, ואז יש שמחה גדולה דווקא על השוני, דווקא על אותו דבר שלפני כן קצת הציג. זה נקרא שמחה של התרת הספקות, וזה אחד הדברים הגדולים בפורים. פתאום מתגלה במבט לאחור, למה השם הוביל את כל הדברים האלה, וזו הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, הלכה מעניינת שקשורה ללכות המגילה, חייבים לשמוע כל מילה מהמגילה ועל הסדר. כלומר, אנחנו, אפשר לצאת ידי חובה בשמיעה. גם אם לא הכל כתוב במגילה, זה בסדר. מגילה שרובה כתובה היא קשרה. אבל חייבים לשמוע את הכל, ולפי הסדר. אם פספסתי מילה אחת, לא יצאתי ידי חובה. אם שמעתי הכל, אבל לא לפי הסדר, לא יצאתי ידי חובה. למה? אולי. כי הנס של פורים מתגלה דווקא מתוך כל הפרטים יחד, דווקא כשהכל יחד מתגלה כמכלול אחד, דווקא אז אנחנו מבינים את סיפור המגילה, ואנחנו צריכים לנסות לפתח על סיפור פורים, בבת שהוא כולל ומקיף את הכל. הקדמה השלישית, ואחת לפני האחרונה, זה בגדול, בראשי פרקים, סדר הזמנים במגילה. אני יודע שכבר עברתם על הדברים וכולי וכולי, לכן אני לא אגיד לכם, אני אשאל אתכם. כמה שנים סיפור מגילת אסתר? מאיזה שנה הוא מתחיל? משנת 3 למולכו, עד שנת 12. כלומר, סך הכל, 10 שנים. 3, 12, 10 שנים, זה סיפור המגילה. מה קורה בשנה שלישית? משתאות של אחשוורוש של ושתי, ושתי מתה בשעה טובה. אחשוורוש מתחיל תהליך ארוך ומייגע ומייסר של חיפוש אחר הצלע, המכסה של הסיר, או הסיר של המכסה, וכמה זמן לוקח למסכן הזה למצוא קלה? באיזה שנה אסתר נבחרת? שנת 7 למלכותו, כלומר כמה שנים הוא מחפש? נכון, שנה לפני כן, משנת 6 למלכותו, אסתר נלקחת אל המלך אחשוורוש, וסליחה על ההשוואה, אבל זו ההקבלה היחידה שאני מכיר, בתחילת תהליך של, קצת מזכיר מלפונים חמוצים. כלומר, איך מכינים מלפונים חמוצים? כובשים אותם עם כל מיני תבלינים. אז זה, לא יודע, אני לא מכיר הקבלה יותר מדויקת, 6 חודשים בשמן, אמר 6 חודשים ושמים תמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. אז כן, צריכה להיות חצי שנה בתוך הקופסת שימורים הזאת, וזה קורה בשנת 6 למלך אחשוורוש, שנה של קופסת שימורים, ובשנת 7 למלכותו, בחודש טבת, בשנת 7 למלכותו, אסתר נבחרת למלכה, יש משתה, מספר 4 במגילה, הנחה למדינות עשה, ויתן מסת כיד המלך. מתי, עד כאן החלק הראשון של המגילה, מתי מתחיל החלק השני של המגילה, שבו יש את כל האקשן, פור, גורל, גזרות, שמדות, רווח והצלה, בכי ושק ועפר. כל הסיפור הזה, מתי הוא קורה? מתי זה מתחיל כל הסיפור הזה? מתי המן מתחיל לעשות בלגן? אני שאלתי, אני מסתכל לתשובות, לא לשאלות. באיזה שנה כל הבלגן קורה? נכון, בחודש ניסן, שנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן, ובאותה שנה, בתחילתה, חודש ניסן, תחילת השנה, כך מונים למלכים, תחילת אותה שנה, שנת 12, המן מפיל פור, סוף השנה, בחודש אדר, כבר הכל משתנה, ויש לנו נס והצלה ליהודים, זה פחות או יותר סדר הזמנים במגילה, שנת 12 היא שנה מאוד עמוסה, יש בה את הגזרות הראשונות, ותולים את המן, ואז את האגרות השניות, את ג' בסיוון, וכן על זו הדרך. כל המהפכים קורים משנת 12, סך הכל 10 שנים, זה סדר הזמנים במגילה. הקדמה האחרונה, ומי שיש לפה תנ"ך, אני אשמח רגע לפתוח בספר מלכים. מלכים א', פרק ב', פסוקים כ"ג עד סוף הפרק. אני רוצה להקדים איזשהו יסוד, בהקדמה האחרונה, איזשהו יסוד עקרוני בלימוד תנ"ך, ובטח ובטח שלומדים מגילת אסתר. אני אקריא את הפסוקים לטובת מי שאין לה, ומי שיש לה תנ"ך, אז ספר מלכים, פרק א', פסוקים כ"ג עד כ"ז. הפרק הזה עוסק בתחילת מלכות, מלכותו של שלמה. יש מישהו שמפריע לו. מי מפריע לשלמה? מי המתחרה שלו על כס המלוכה? אדוניה. נכון. סיבוב ראשון, אדוניה, זו בזמן דוד המלך, אדוניה עושה משתה, ושלמה מכתירים אותו מיד למלך בתהליך זריז, ולאחר מכן אדוניה מבקש מבת שבע בקשה קטנה. אני רוצה את אבישג אם אפשר, תבקשי משלמה את אבישג לאישה, ושלמה מבין שזה חלק מאיזשהו מרד מתוכנן, ומחליט להרוג את, מוציא להרוג את אדוניה. לאחר מכן הוא מטפל בשאר השותפים לקשר, שזה יואב בן צרויה, שגם מוצא להורג, שימי בן גרה, שמקבל עונש, לא לצאת מירושלים, ועוד מישהו אחד שמקבל עונש, אביתר. אביתר גולה לענתות. ענתות הייתה עיר הכהנים, גר שם הכהן מפורסם נוסף בשם ירמיה הנביא. נכון? ענתות לא רחוק, חיז משמאלה, שאין פקקים, אפשר לפנות, יותר וללכת יותר מהר, אבל אזור, כן. אז שם אביתר גולה לענתות. אבל לא הורגים את אביתר. למה לא הורגים את אביתר? מפטרים אותו מתפקיד כהן גדול, אבל למה לא הורגים אותו? הרי הוא חלק ממרד. זוכרים לו את החסד שעושה עם דוד, זה שהוא הלך יחד עם דוד בכל הצמתים. וכאן הפסוקים מתארים משהו מאוד מעניין. בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה, אני קורא ממלכים א', פרק ב', פסוקים כ"ג עד כ"ז בדילוגים, וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימות, ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך, כי איש מוות אתה. מגיע לך למות, אני לא הורג אותך אבל, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון השם אלוקים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי, אני לא רוצה להרוג אותך, כי היית יחד עם אבא שלי, כי זו הדרך הארוכה, אז אני מפטר אותך מתפקיד כהן גדול, וזה העונש שלך, חלקך במרד יחד עם אדוניה. ואז הפסוק מוסיף עוד משהו מעניין. למלא את דבר השם אשר דיבר על בית אלי בשילו. מה הפירוש של המילים האלה? למלא את דבר השם אשר דיבר על בית אלי בשילו. אלי, שילו, כאן באזור שלנו, הייתה איזושהי נבואה על בית אלי. כל מרבית ביתך ימותו אנשים, למות בגיל צעיר, וגם ששושלת אלי יפסיקו לשמש בכהונה כזאת. ואומר הנביא, זה ששלמה מפטר את אביתר, זה קשור גם לנבואה היא, למלא את דבר השם אשר דיבר על בית אלי בשילו. אז מה הסיבה הנכונה? למה אביתר מפוטר? זו שאלה על הציבור. מה הסיבה? מה היה כתוב בכותרות? למחרת שפתחו את העיתונים, מבזקים, מעציב, ידיעות אחרונות, מה היה כתוב בכותרות העיתונים? למה מפטרים את אביתר? הוא היה חלק מהמרד. מה הסיבה הפנימית השורשית יותר? למלא את הנבואה. כלומר, וזה קורה באין ספור אירועים בתנ״ך, שיש לנו מנוע פנימי ומנוע חיצוני, אלה מושגים שאני אוהב להשתמש בהם בשיעורי תנ״ך, מנוע פנימי ומנוע חיצוני. לכל אחד מהשחקנים יש אינטרסים, יש שיקולים. לשלמה יש אינטרס, לאדוניה יש אינטרס, לאביתר יש אינטרס, כל אחד פועל משיקולים שלו. מלמעלה יש יד שמנווטת את הכל. האם שלמה ידע שהוא יקיים עכשיו את הנבואה? לא בהכרח. האם אביתר ידע שהתקיימה בו הנבואה? גם לא בהכרח. כל אחד מהם פעל ממניעים שלו, משיקולים שלו, שלמה מנסה לדאוג למלכותו, לייצב אותה, ותיקון מלכותו מאוד, אביתר מנסה להיות שותף למרד כי הוא חושש למעמדו, כל הדברים האלה הם המנוע החיצוני שמוביל את המציאות, וזה מה שאנחנו פוגשים. אבל יש מבט פנימי יותר, עמוק יותר על המציאות, מבט של עומק, המבט הזה זה נקרא מנוע פנימי, וזה למלא את דבר השם אשר דיבר על בית אלי בשילו. אלה בעצם ההקדמות, אני חוזר בקצרצרה, שמחה של התרת הספקות, אנחנו מנסים להגיע למבט של למצוא את הדברים האלה במגילה, שמחה של התרת הספקות, לראות איך כל הדברים המעורפלים ששנים הרפלו אותנו, איך פתאום הם מתבהרים, פתאום אנחנו מבינים ממה זה נובע, זו הנקודה הראשונה. נקודה השנייה, חייבים לשמוע כל מילה על הסדר, כלומר, לתפוס מבט שלם על המגילה. אחר כך עברנו בקצרצרה על סדר הזמנים במגילה, בוודאי שמתם לב שיש חור גדול באמצע. יש איזשהו רצף הגיוני בשנת 3 לשנת 7, לא כל אחד מצליח למצוא את השידוך מהר, והחכרוש, מסכן רחמנות עליו, לוקח לו כ-4 שנים. אבל משנת 7 למלכותו, עד שנת 12, במשך כמעט 5 שנים, קצת פחות מ-5 שנים, 4 ומעשה, בסוף שנת 7, תחילת שנת 12, במשך מעל 4 שנים, שום דבר לא קורה, לכאורה. וזה הקדמה השלישית, הקדמה האחרונה הייתה להבין את המושגים, מנוע פנימי, מנוע חיצוני, כלומר, התנ״ך מורכב, וזה מופיע בהרבה מקומות, במגילת אסתר במיוחד, מעין ספור צעדים שכל אחת מהדמויות עושה, צעדים שהדמויות האלה עושות, ומתוך שיקולים, מתוך מחשבה, מה נראה לי נכון עבורי, ואיכשהו הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים שיסתדרו עם המנוע הפנימי של הדברים, ויובילו את הסיפור ל-happy end שלו. טוב, אז גם במגילה יש לנו מנוע פנימי ומנוע חיצוני. מה המנוע החיצוני של המגילה? מה האינטרס של אחשוורוש? יש ארבע דמויות מרכזיות במגילה, יש אחשוורוש, המן, מרדכי ואסתר, וכל אחד מהם יש מנוע. סתם כדוגמה, מה המנוע של אחשוורוש? מה אכפת לאחשוורוש? נראה לי שאמרתם את התשובה הנכונה. לפחות, פה כמה תשובות, אבל בגדול, במילה אחת, לשרוד. אחשוורוש מנסה לשרוד. לא משנה עכשיו, כי אנחנו לא הולכים לעסוק בדמותו של אחשוורוש, אבל אחשוורוש מנסה לשרוד. מה המנוע של המן? למלוך על העולם. מה? זהו, שיש לי רק שיעור אחד היום. אז אני אגיד מילה אחת. כשבט. בסדר? כשבט המלך אחשוורוש. לא כתוב שהוא ישב, כתוב שהוא מתיישב על הכיסא. אחרי שלוש שנים עדיין ראשון הוא עובד. הוא עסוק בלהתיישב על הכיסא. בסדר? וזו הייתה תשובה במילה אחת. עכשיו, יש מה... טוב, מרדכי, אסתר אני רוצה, מרדכי אפשר המון לעסוק, אבל בעיקר אני רוצה להתמקד באסתר המלכה בשיעור הזה. זה המנוע החיצוני. אחשוורוש מנסה לשרוד, המן מנסה למלוך, מרדכי מנסה להציל את עם ישראל, אסתר מנסה מה שהיא מנסה, ומה המנוע הפנימי? מה הקדוש ברוך הוא מנסה לעשות בסיפור המגילה? הקדוש ברוך הוא מנסה להוביל את עם ישראל תהליך שמתחיל מנקודה מאוד רחוקה מהקדוש ברוך הוא ומסתיים, לא במגילה אבל קצת אחרי, בבית מקדש. עם ישראל אמור לעבור תהליך מאוד משמעותי וזה המנוע הפנימי. סיום גלות בית ראשון, תחילת בניית בית שני, זה המנוע הפנימי שמוביל את סיפור המגילה, כל השאר זה דמויות משנה, וכשאנחנו קוראים את המגילה כמכלול, אנחנו פתאום מבינים איך כל מיני דברים קטנים בדרך היו, היו ציוני דרך אל היעד הגדול, שזה בעצם להוביל את עם ישראל למקום שהוא רוצה בית מקדש. מה שננסה לעשות בעזרת השם בשיעור הזה, עד 10:30 יש לנו? בערך? מה שננסה בעזרת השם לעשות בשיעור הזה, לנסות לעקוב אחרי החלטות של אסתר, ולהבין למה אסתר החליטה כל החלטה שהחליטה. יש הרבה דברים שלא היו בשליטתה של אסתר. ותילקח, אסתר, לקחה מרדכי לא לבד. אסתר לא בחרה איפה לגדול, היא גדלה בבית מרדכי לבחירתה, לאחר מכן נלקחת לבית אחשוורוש, גם לבחירתה. נכון? כך כתוב, ותילקח אסתר. האם היא בחרה, בחרה להיות מלכה? לא. אחשוורוש כתוב, היה במלך את אסתר מכל האנשים, ותסחם אחרי זה נתנן מכל הבתולות, והיה שם כתר מלכות בראשה, והם נפלא את האחת בשתי. מישהו שאל אותה בכלל? לא. עד כאן לא שאלו אותה בכלל. בחורה מסכנה, דיבה איתו, ועברה ילדות לא פשוטה, ומוצאת את עצמה פתאום בבית המלך אחשוורוש, בתפקיד שאולי הרבה אנשים מאוד רוצים אותו, הרבה מנות מאוד רצו אותו. להיות המלכה, אבל זה תפקיד מאוד בעייתי, במקום מאוד מסוכן, ולא חסר הרבה בשביל לגמור כמו ושתי. בסדר? או במקרה הטוב, להיות מנודים באיזשהו ארמון שכוח, ולא להיקרא לבוא אל המלך, ולהיות עוד אחת מאינספור דמויות נוספות, תפורה לאחשוורוש. אז זה היא לא בחרה. מה ההחלטה הראשונה שאסתר מקבלת? קצת לפני, הרבה לפני. מה ההחלטה הראשונה שאסתר מקבלת? יש לכם מגילות, אז תנסו לעבור על לאורך סיפור המגילה, אנחנו מתחילים בעצם, אולי, לא שמעתי, אז אני רגע רוצה להגיד מאיפה אנחנו מתחילים. אסתר פרק ב' היא נלקחת אל המלך, ובעצם משם פחות או יותר, מאמצע סוף פרק ב', מתחיל הסיפור האישי שלה. מה ההחלטה הראשונה שהיא מקבלת? לא לגלות את המוות מולדתה. למה? כי מרדכי אמר לה, למה? למה הקשיבה לו? לא, למה מרדכי ביקש? כן, היא יכולה לבחור לא להקשיב למרדכי. אני נתקלתי בילדים שלא הקשיבו להורים שלהם. יצא לי, לפחות לשמוע על דברים כאלה. כלומר, מרדכי אמר עושים, נקודה. נגיד, שהוא אחר כך אמר לה, ללכת אל המלך, מיד הלכה? כלומר, היא יודעת להתנגד. אוקיי, אז אני כן חושב, בוא נשאל על מרדכי, למה לא להגיד את המוות מולדתה? למה שירגו אותה? אז מה? אתה מרדכי יהודי. למה לא לגלות את המה, ולמה לא לגלות את מולדתה, או שאלה אחת או שתי שאלות, מה מרוויחים מלהסתיר? המשפט הזה כתוב אחרי שהיא נבחרה. כלומר, מה שאמרנו שמנה את החשברוש זה לשרוד. הדבר היחידי שחשוב לו במלכה, זה איך היא נראית, והפוך, באיזשהו מקום, הוא לא רוצה, מבטיחה, הוא לא רוצה מישהי כמו ושתי שתאיים עליו, מישהי מיחוס. אז לא. חשברוש מאוד. אוקיי, אז אסתר מנסה להרוויח משהו, וקודם כל, יש משהו בהסתרה שהוא מסקרן. כן. אז זהו, אז השנה הבאה בשיעור לבוא לידי ביטוי. אני מתנצל, לא הספקתי לעבור דברים, קיבלתי חלק הבוקר, אבל שנה שעברה קיבלתי שאלות, ופה עדיין בספר, ועברתי עליהן, אז אם תבואי ליום יום שנה הבאה, ואם אני אבוא, אז אולי. עכשיו גם אמרנו שהשאלות הן החשובות ולא התשובות, שאלות מעוררות סקרנות. עכשיו, יש משהו שמרוויחים מההסתרה, ואולי כי מרדכי ואסתר ביחד חוששים שאם יגלו שהיא בת מלכים, אחשוורוש יפחד ממנה. תמיד אפשר לגלות, אבל אחרי שמגלים כבר קשה לקחת צעדים אחורה. אנחנו יודעים שמה שחשוב לאחשוורוש זה בכלל לא היוחס של הקלה. כלומר, מה שמעניין אותו בתור מלך שמנסה לשרוד, זה להיות עם מלכה שלא תאיים עליו. אם יגלו את המוות מולדתה, אם יגלו שהיא יהודיה ועוד מזרע המלוכה, זה יכול להיגמר לא טוב. אם היא כבר נמצאת בבית המלך, לפחות שתחיה שם. אולי זו הסיבה, וזה מביא אותנו, בהנחה שהיא נמצאת שם בעל כוחה, להחלטה הבאה שלה. מה ההחלטה הבאה ש... אסתר מקבלת, גם יחד עם מרדכי. להנשין את בגתן בטרש, וזה נורא מוזר. למה שלא ירגו את אחשוורוש, והיא תחזור למרדכי? איזה מין דבר מוזר, זה פה במקרה הזה, זו החלטה משותפת גם כן, מרדכי אומר לאסתר, אסתר למלך, בשם מרדכי, אבל למה? למה להרוג את בקטן בטרס ולא את החשברוש? אז יש בדיחה של כהניסטים, עדיף שגוי אחד ימות, שניים ימות ולא אחד. בסדר, אבל אם, מה יקרה אם החשברוש ימות? אז ההגזרה עוד לא נגזרה. אנחנו מדברים עכשיו, לא כתוב בדיוק את התאריך, אבל כנראה מדובר בימים ההם, הוא דוחה יושב בשער המלך, אין אסתר מגלת את, כתב בקטן בטרס, זה קורה די בתחילת הזה, למה לספר? היא עכשיו נבחרה למלכה, וזה עצה בשעה טובה נורא מרגש, למה לא להרוג את החשברוש? ואתה היא שוב פעם משוחררת לנפשת. ואז, אין פה שום עם רדוף. אנחנו לא, אין לנו שום תיאור על זה שעם ישראל סובל בגלות, עד רבה. יש תיאורים, ספר עזרא, שמי עולה לארץ, רק דלת העם, כל בעיות כל הממזרים, השטוקים, קצת כהנים לוויים, נישואי תערובת, לא נראה שעם ישראל סובל בתחילת ימי בית שני. לא נראה שהם סובלים בגלות. רק בכל, אני עם המזגנים מעליי, יש קצר כפול, גם שהם עובדים וגם שהם מעליי. הוא מנסה להביא, לדחוף את מרדכי, את אסתר למלכה. כתוב בתהילה כך. אוקיי, עוד רעיונות? למה? לא יודע, כן? תמיד הורגים את המלכה? יכול להיות, יכול להיות אפשרי, כיוון אפשרי. עוד רעיונות? ברמה האישית אסתר תרוויח, כנראה. היא תהיה משוחררת, היא לא תהיה משועבדת למלך. היא, למה? היא נשואה בעל כורחה למישהו שהיא לא רוצה. בחורה טובה מבית יעקב. כן, אנחנו ניגע בזה בסוף. הטרגדיה הגדולה במגילה זה אסתר. היא היחידה שנשארת תקועה בבית המלך. כאשר עבדתי, עבדתי, זה קרה לה. חשברוש הוא מלך נורא נהנתן, נורא תאהבתן, ואכפת לו מדבר אחד. איך רואים שהוא טיפש? שזה דעות בגמרא אם הוא טיפש או לא. נכון. זאת אומרת, לפי הדעה שהוא טיפש, עדיף שיהיה טיפש מאשר חכם. אוקיי, אני שומע ועוד רגע אני אתייחס לדברים, כן? אנחנו שואלים עכשיו ספציפית על למה לגלות, למה להדליף על החיסול המתוכנן. אני אציע עוד שני כיוונים. אוקיי. אני רוצה להקריא לכם רשי, אני רוצה להקריא לכם רשי, בעיני אחד הרשים הכי מרגשים במגילה. עברתם על המגילה עם רשי? ולא התרגשתם ממנו? כתוב, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. כמה שנים הוא הולך שם יום יום? 6 שנים, משנת 6. למלכות החשברות שלוקחים את אסתר, שנת 7 היא נבחרת למלכה, וגם אחר כך עד שנת 12 למלך החשברות, במשך 6 שנים מרדכי כל יום מתהלך לפני חצר בית הנשים. ולמה? אומר רשי, על פי המדרש, זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישוע, דוד ומרדכי. דוד שנאמר, גם את הארי, גם הדוב, יקר עבדך. דוד היה צריך להתמודד עם דוב, עם אריה. עכשיו, זה נורא מפחיד. לא ניסיתי אף פעם להתמודד עם דוב ועם אריה, אבל גם לא הייתי רוצה לנסות. דוד שהתמודד עם דוב ואריה מבין שזה לא סתם. מתי נופל לו הסימון? מתי הוא מבין בשביל מה זה קרה? בשביל מה הוא היה צריך לעבור התמודדות עם דוב ועם אריה? נכון, שהוא מתמודד עם גוליאת. אמר, לא בא לידי דבר זה, אלא לסמוך עליו ללחם עם זה. אז הוא מתמודד עם גוליאת, והוא מגיע באומץ, והוא אומר, אחרי שהתמודדת עם דוב ועם אריה, מה זה כבר גוליאת? בסדר, אז הוא גבוה, שיש שם עוד סדר. תבוא עם חרב חנית, אני בשם השם אלוקים צבקות עם קלע. זה צדיק אחד שקרה לו משהו מפחיד, אבל הוא הבין שמשהו מפחיד הוא בעצם רמז ישועה. זה הכנה לגאולה עתידית. וכן מרדכי אמר, לא אראה לצדק את זו, שתלקח למשכב אראל, אלא שתדע לקום להושיע לישראל. ברור שאסתר נלקחת לבית המלך, לא בשביל לחזור הביתה בשלום. אסתר נלקחת לבית המלך, כדי להצליח לשועה לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. כל יום, ותראו מה זה ציפייה לישועה. מרדכי במשך 6 שנים, כל יום, פחות יותר 2,000 ימים, כל יום מגיע לחצר בית הנשיים, ואומר, אסתר, הנס כבר קרה. אסתר, הנס כבר קרה. אסתר, הנס... 2,000 פעם, יום אחר יום אחר יום הוא מגיע. ופתאום יש הזדמנות בשלב מסוים לחסל את המלך ושאסתר תחזור הביתה. נכון, יש פה גם סיכונים מסוימים, לך תדע מי יקום אחר כך, אולי יחסו, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל מרדכי פועל משיקול אחר לגמרי. מרדכי אומר, לא יכול להיות שאסתר הגיע לפה רק בשביל לחזור הביתה בשלום. אם אסתר הגיע למקום הנמוך הזה, ללקח למשכב ערל, זה כנראה כדי להושיע משהו הרבה יותר גדול, לא ברמת הפרט, ברמת הכלל, ברמת עם ישראל. ולכן אנחנו מחכים לנס. יש פה ציפייה לישועה, רק שנבין מה זה אין שמחה כהתרת הספקות. 6 שנים קדימה, אחרי שאלפיים פעם, מרדכי מסתובב כל יום ואומר, אסתר, הגיע הנס, הגיע הנס, פתאום, אחרי 6 שנים, נראה, בשביל זה זה קרה. רק בכל. נכון. כלומר, יכול להיות ש... התוכנית האלוקית הייתה שבקטן וטרש יארגו את אחשוורוש, ואז משהו אחר היה קורה, ואולי זה התוכנית האלוקית, נכון, אבל אנחנו אמורים להחליט לפי הנתונים שיש לנו. ובאופן עקרוני, קרתה טרגדיה שנלקחה לבית המלך, לא הגיוני, פחות סביר שהמלך לקח אותה רק כדי למות אחר כך ממישהו אחר יהיה במקום. בסדר? רק בכל. אז אני אענה בטעם על הנקודה הזאת. היסטורית יש ויכוח איפה ממוקם אחשוורוש. רוב המפרשים שאני מכיר סוברים שמדובר על תחילת ימי בית שני, אחרי כורש, לא לפני. הוא המלך שאחרי כורש, והוא המלך שהפסיק את בניית בית המקדש בהשפעתה של ושתי, והוא זה שאמור לחדש, ולא מסכים לחדש. עכשיו, אוקיי, זו החלטה של להדפין על בקטן ותרש, ובעצם אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שממחיש לנו את אין סיפה כהתרת הספקות. מרדכי בטוח שהיא שמה לא בשביל לחזור הביתה, אלא בשביל נס לכלל ישראל. מחכים לנס הזה, מחכים לנס הזה, מחכים לנס הזה, עוד יום ועוד יום, 2,000 יום, 6 שנים, כל יום מרדכי מתהלך לפני חכם. הוא לא יודע, הוא רק יודע, כמו שדוד יודע, דוד פוגש אריה ודוב, מתמודד איתם, הוא לא יודע בשביל מה, מתי נופל לו הסימון? שהוא פוגש את גוליאת, אומר, עכשיו שאני רואה את גוליאת, אני מבין למה התמודדתי עם אריה. מרדכי ואסתר מבינים, הצדיקים הגדולים האלה, מבינים שאם אסתר הגיע לבית המלך, זה לא סתם. בשביל מה אנחנו לא יודעים? כשהמן מופיע, אומר לה, מרדכי, ומי יודע אם, אולי זה הנס שאנחנו מחכים לו, מי יודע אם בעת כזאת הגעת למלכות? כי אנחנו לא יודעים בוודאות. אנחנו יודעים בוודאות שהיא לא פה בשביל לחזור הביתה. ולכן לא נציל את בקטן ותרש. מה כן? לא יודע. עכשיו, כי מה הרווחנו מלהיות עם אחשוורוש? מה עם ישראל הרוויח, או מה אסתר הרוויחה, מלהיות עם אחשוורוש? הייתה אצלו שנה, חצי שנה, הוא מת, חזרה הביתה בשלום. מה יצא פה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. יש לך חשברוש תפקיד. טוב, אנחנו עוברים להחלטה הבאה. אתה מצטע אותי קדימה, אבל מרדכי ואסתר יודעים בוודאות ומאמינים באמונה שלמה. אף על פי שהתמהמה, בכל יום מחכה לו שיבוא, הסיבה שבגללה אסתר נמצאת. לא יודעים מה היא, אבל יודעים שיש סיבה, וזה לא רק לחזור הביתה, לכן לא הורגים את אחשוורוש. חולפות כמה שנים, המן עולה לגדולה, וגוזר גזרה, הפיל פורו הגורל לפני המן, כן, אסתר כאן נמצאת 4-5 שנים בבית המלך, כל יום בספקות, והמלך והמן יזבו לשתות, והעיר שושן נבוך, הוא מרדכי, ידע את כל השנה עצה, והיא כבר מרדכי ידע גדל, אבל בסת עד בעשר. ואז הוא הולך לשער המלך, מרדכי. ומה מרדכי עושה? לא מקבל. הוא אומר, אני לא יכול לבוא לשער המלך. הנערות אומרות לה, מרדכי לא נכנס היום, הוא תקוע בחוץ. למה הוא תקוע בחוץ? הוא לבוא שק. עכשיו בוא נפתח לו בגדים. מה אסתר חשבה לעצמה? את יותר בכל. היא רוצה שמרדכי? היא רואה את מרדכי מבואס, אמרה יאללה, שלח לו בגדים, מה יכול לסמך יותר מבגד? כן, זה ידוע שלכל אישה חסר שני דברים. מה ללבוש במקום בארון. זה... אז אם ישלח לו בגד, שיהיה לו כיף. כן. שאלה מצוינת, האם יודעת את הגזרה של המן? אני חושב שכן. אני חושב שיודעת מה הגזרה. יש פה ויכוח עמוק ושורשי במרדכי לאסתר, וזה הסיפור של הגדולים. כולם יודעים מה הגזרה. ומרדכי פתאום מופיע בלבוש שק. ואיזה מסר הוא בעצם מעביר? אני לא מתכוון להתמודד עם הגזרה הזאת. אני לא הולך להשתדל, אני לא הולך להיכנס אל המלך, אני מתכוון להישאר לבוש בלבוש שק. אז מי אמור להתמודד עם זה? ואסתר אומרת, אני לא רוצה. אני רוצה שאתה תלך. כשהיא שולחת בגדים להלביש את מרדכי, היא בעצם אומרת לו, אתה טועה בדרך שלך. הדרך שלך של ללבוס שק ואיפה להתפלל היא חסרה, צריך גם השתדלות. לך, תלבש בגדי מלוכה, תיגש אל המלך ותעשה משהו. אומר, עוד רגע, אומר לה מרדכי, ואומר מרדכי להשיב אל אסתר. אומר, אני חושב שזה התפקיד שלך. זה התפקיד שלך. יש לנו 6 שנים אנחנו מחכים, את זוכרת אסתר, שכל יום אני מגיע להבין למה, אני חושב שזה הרגע. אז אסתר ניבלת, ותתחלחה למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולשלוח אותו אל המלך, להתחנן על עמו, להזכיר את זה שהוא הציל אותו מדם בתרש, ולא קיבל. אומר לה אסתר, אני לא מוכן. אני לא מתכוון לעשות השתדלות, ישמית, בסיפור הזה, אני אלבש שק ואפר, אני רוצה לעורר את העם לתשובה, אני לא מתכוון, ומנסה להבין למה. היא שולחת את התח, אל מרדכי, להבין מה זה ועל מה זה, הרי כשיש גזירה, עושים השתדלות לבטל אותה. אומר לה מרדכי, אסתר, ההתמודדות פה היא לא התמודדות רגילה. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מי זה קראו? קראו לשון מקרה, זה התמודדות עם המן, המלך. אומר מרדכי לאסתר, אנחנו חלק מסיפור היסטורי. את נינה של שאול המלך, שהיה אמור להרוג את המלך, את קראו, ולא סיים את המלאכה. עכשיו תורך. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, את ההתמודדות פה עם קראו, והמדרש כותב את הביטוי בן בנו של קראו. כלומר, המן הוא צאצא של קראו, של זה שבא ממקרה אשר קרחה בדרך, ואומר מרדכי לאסתר, ההתמודדות שלנו רוחנית, ומי שצריך לסיים את ההתמודדות הזאת, זו את, ולכן, את תלכי אל, את תלכי למלך. את פה בבית המלך לא בשביל להינצל, אלא בשביל להציל. יש לך שליחות, יש לך תפקיד. זה הביקוח על הבגדים. ואז אומרת לו אסתר, כל עבדי המלך, ועם מדינות והמלך יודעים אשר כל איש ושם, אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לא יקרה, אחת אותו להמית, לבד מאשר רשותי המלך אשר רשותי הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא למלך ל-30 יום. כבר חודש, המלך לא קרא לי, נמאס עוד קצת ממני. אני אסכן את עצמי, אבל לא, כנראה לא בשביל זה אני פה. המלך, אנחנו בדיוק עכשיו ברגע שהמלך כבר נמאס לו המלך. חודש הוא לא קרא לי, חודש הוא לא רוצה להתקרב אליי, ואני אמות בלי ששום דבר יקרה. אני מעדיפה לא לעשות כלום, שאתה תעשה. ביום המודחה להשיב את זה. אל תדמי בנפשך להימלט את המלך מכל היהודי. אל תחשבי להתמקן רק בעצמך. אני פה את המלך, אני המלכה, לא יקרה לי שום דבר. כמעט לא ידעת מי בית מולדתי. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אם עכשיו תשתקי, הקדוש ברוך הוא יסתדר. אבל את התפקיד ההיסטורי שלך תאבדי. רווח והצלה יעמוד לידי במקום אחר. ואת בית אביך תאבד. ואסתר מבינה שהיא ברגע היסטורי. היא צריכה לבחור בין עצמה לבין עמה. ולהישאר, באופן טבעי, כל אדם דואג לעצמו. ולהישאר אדם פרטי, שממוקד בעצמו ואומר, יש פה גזרה איומה, מה הסיכוי שלי להינצל אחרי שחודש המלך לא קרא לי? מה הסיכוי שלי להציל את העם? בוא נשאר בשקט בבית המלוכה, לפחות אני לא ייפגע, אני אשאר אנונימי. ואומר למרדכי, אסתר, בבקשה, קחי על עצמך את האחריות ההיסטורית. את ובית אביך תאבדו. מי זה בית אביה של אסתר? הרי יתומה, כן לה אב ואם. אז אנחנו מדברים בית אביה ההיסטוריה, זה לא ההורים שלה. זה לא שאומר, תקשיבי, המשפחה שלך, לא. אין לה עוד משפחה, רק מרדכי. מרדכי יסתדר. אסתר לא צריכה לסכן את עצמה בשביל להציל את האנשים מהמשפחה. כשמרדכי אומר לה, את ובית אביך תאבדו, הוא אומר לה, יש לך שליחות היסטורית. לקחת על עצמך, אסתר, את נמצאת בצומת גורלית של הכרעה בין הנצלות אישית לבין אובדן פרט. כי אם תלכי למלך ברצון, אם תצליחי בסייעתא דשמיא להציל את העם, את עבודה בבית המלך. את צריכה לאסוף את עצמך, את עצמך, את מולדתך. את צריכה להגיע מרצון חופשי אל המלך, להסכים לזה שאת מלכה. את כל הדברים שקרו עד עכשיו בעל כורחך, את הולכת לחתום על זה, וכאשר עבדתי, עבדתי, שומרת אסתר עוד רגע, זה לא אולי אני עובד, אולי יערבו אותי, זה ודאות. כאשר עבדתי, עבדתי. אומרת אסתר, אני מוכנה להתייצב בצומת ההיסטורית הזאת. אני מוכנה להתייצב לצד עמי ולוותר על עצמי. אני מוכנה לוותר על החיים שלי, לסכן אותם, לוותר על המשך החיים, להיות תקועה בבית המלך לדורי דורות. אני, הילדים שלי יתבוללו, יגדלו בתור נסיכי פרס. אני מוכנה לוותר על עצמי, על משפחתי, בשביל להציל את עמי, את השליחות ההיסטורית. אבל, יש לי בקשה. לך נוס את כל היהודים. למה? למה אני רוצה את כל היהודים? תפילות כוח חזק. עוד? אחדות של עם ישראל יוצרת כוח. חלק ממגמה רחבה יותר של רוחניות. שותפות של עם ישראל. זקוקים לתפילות או זקוקים לנוכחות של עם ישראל כולו? אני חושב שהתשובות כולן נכונות. כלומר, אסתר אומרת, אני נכנסת פה למשבצת היסטורית. אני לא עושה את זה בשביל עצמי, אלא בשביל עמי. אני רוצה את כל העם פה. זה חלק מהשליחות של הקמת בית מקדש, ששאול היה אמור להתחיל, ולא עשה, דוד עשה את זה במקומו. זה חלק ממשהו מאוד מאוד רחב. אני רוצה את כל העם איתי. אני מוסרת את עצמי בשביל העם. אני גם צריכה את התפילות, אבל גם צריך שעם ישראל ידע שיש מישהי בבית המלך שמוסרת את עצמה למענו. שהם לפחות ימשיכו את הדרך. אני כאשר עבדתי, עבדתי. אני כנראה לא אשרוד את הסיפור הזה. אולי אני אמות, אולי אני אחיה כמלכה בבית המלך. אני את העם שלי מאבדת. לפחות שהעם ידע להאריך ולהמשיך את מה שאני מתחילה עכשיו. ואז גוזרים צום, וביום השלישי היא פונה, נכנסת לחצר המלוכה, ואני עובר לפרק ה'. ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, והמלך יושב על כיסא מלכותו, ובית המלכות נוכח פתח הבית, וכאן, זה רגע של סיכון, בסדר? אנחנו קוראים את זה בזריזות כזה, אבל זה סיכון. הרי היא נכנסת אל המלך, קודם כל אמורים להרוג אותה, לבד מאשר ראשית לו המלך את שרבית הזהב וחיה. כלומר, היא מכניסה את עצמה למקום שהיא אמורה להמרות בו, אולי תנצל. ולכן, כאן, ברגעים האלה, יש בחזל תיאורים מאוד מרגשים על התפילה שלה, פרק עבד בתהילים. אלי, אלי, למה עזבתני? המשבר הרוחני שלה מתעצם, היא מרגישה פתאום לבד. היא הולכת אל המלך ומרגישה פתאום שגם הקדוש ברוך הוא לא איתה. רוח הקודש עזבה אותה. אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי דברי שאגתי, והיא מתפללת, היא מדברת דיבור כפול, מצד אחד אל המלך אחשורוש, מצד שני לקדוש ברוך הוא, והיא מתחננת, והיא בסיכון גבוה, והיא ניגשת אל המלך ויש לה הזדמנות להתחנן על עמה ועל מולדתה. ואנחנו מצפים שברגע הזה אסתר תגיד, המלך מושיט את שרביט הזהב. ואברהם בפעם הראשונה את המקום המסוכן הזה, מה אנחנו מצפים שאסתר תגיד? מה לך אסתר המלכה, מה בקשתך, את חצי המחות ותיאס. ואתה נסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, מתתי חן בין הילך ועל המלך, טוב, תינת אני נפשי משאלתי. תינת אני נפשי משאלתי, כי נמכר העני והמין להרוג, להחמיד להרוג ולהאבד. לקח סיכום. ברוך השם, האימור הצליח, הגעת למלך, את יכולה לדבר איתו. צריך להתענות לבקש בקשה. תבקשי על המלך, על מולדתך. אדוני המלך, יש לי בקשה. סיכנתי את החיים שלי בשביל זה. אתה מוזמן לבוא אותי למשתי ממה. הכנתי לך מסיבה, אתה בא? אחלה מסיבה. למה? למה היא לא מתחננת על מה? על מולדתה? המלך אומר לה, אסתר המלכה, התגעגעתי אליי, בכל אופן לא פגשתי אותך, את טוב, אין למה. בכל אופן, אם את רוצה, מה שאת רוצה, עד חצי המלכות, כאילו בלי בית מקדש, לפי חז"ל, עד חצי המלכות, מה שאת רוצה. זה בדיוק מה שהוא מציע לה יומיים קדימה. אז למה היא לא אומרת, תינתן לי, יושבי שאלתי, ואני בקשתי, כי ניכר ימים להרגע לשמי להרוג לאבד. ומה בעיה? אבל המלך אומר לה, עד חצי המלכות. למה שירוג אותה? למה מחר הוא לא הורג אותה? למה? אבל למה עכשיו? אוקיי, מחר היא תחשוף את זה, במשתי השני היא תחשוף. למה לא, למה לא עכשיו? מה היא מרוויחה מעוד יום? כל המלחמות עם המלך הם מחר. מחר, כן, חומש מוגן כתוב, מחר יצא לכם המלך. בסדר? אבל, יש פה סיכון מסוים, אני חושב שההסבר הרציונלי יותר, לא הרוחני, שהיא יודעת שהסיכוי היחידי שלה להציל את עם ישראל, זה להתאבד יחד עם המן. ולכן, כלומר, אם היא תבקש מהמלך ללכת נגד ראש השרים החביב שלו, סיכוי גבוה שהמלך יגיד, את חצי המלכות חוץ מזה. חשבתי שאת רוצה, בקשה, נופת איזשהו מקום, תהיות מהפקדים, אבל כשאני אכנס ראש בראש מול ראש השרים שלי, אני לא מוכן. הרי אחשוורוש ממוקד בעצמו. ולכן היא מנסה להגיע למציאות שהיא מזמינה את המן, ורוצה להתאבד יחד עם המן. איך להתאבד? כל מיני דרכים. היא לעורר את קינתו של המלך, ולכן היא רוצה להזמין את המן למשתה. ולמחרת במשתה, באותו יום במשתה, הוא אומר לאחשוורוש שוב פעם, מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך את חצי המלכות ותעס? כבר המלך חושד בהמן. הוא לא מבין מה פתאום אסתר מנסה ליצור קרבה מיוחדת איתו ועם המן. אותם סיבות שנדדו, שבגללם נדדה שנתו בלילה, קיימות כבר בזמן המשתה. למה עכשיו אסתר במשתה לא אומרת, תינת אנשים שאלתי ומי בקשתי? למה היא אומרת, המלך יש לי בקשה, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת, לא מסתכן, אם על המלך טוב לתת שאלתי, לעשות את בקשתי. כאילו, עוד מילים, ועוד מילים, ועוד מילים, מה הבקשה? יבוא המלך ממה נפתע שירצה אליי מחר, הוא מחר עסק כאילו המלך. נרצה עוד יום. למה? זה סיכון מיותר. לגמרי מיותר. למה עוד משתה? אומר אבן עזרא, לפי דעתי, שיחרה, אז נראה לי שההסבר הפשוט היא פשוט מתה מפחד. הרי הבקשה שהיא הולכת לעשות, זה לחשוף את עצמה, את מולדתה, בפני המלך, ולקחת סיכון שהמלך יגיד לא, ואני מוציא אותך להורות. אני מעדיף את המה, אני מעדיף שציבות ממלכתית, אני אסתדר בלעלייך, הסתדרתי חודש בלעלייך, נסתדר עוד יום. אבל, פשוט פחדה, הייתה צריכה עוד יום. אבל האבן עזרא כותב, לפי דעתי, איכרה אסתר לדבר ביום הראשון, אבן עזרא פרק ה' פסוק ח', איכרה אסתר לדבר ביום הראשון במשתה יין, בעבור שלא ראתה שום אות שחידש השם בעבור תענית ישראל. חסר לה, סייעתא דשמיא. לא קרה שום דבר, אנחנו צמנו שלושה ימים, אבל איפה ריבונו של עולם? ריבונו של עולם. איפה? משהו, עם ישראל כולו זועק, ילדים בצור, כולם מתחננים, משהו, סימן זה שהם איתנו. היא לא מסוגלת נפשית לעשות את הצעד הזה של לבקש מהמלך ולהיכנס לסיכון גדול שיהרגו גם אותה, בלי שמרגישה שהשם איתה. היא מחכה עוד יום, ובאותו לילה קורה סימן. כל המהפך קורה, לדדה שנת המלך, בבוקר מרדכי מגיע, מרכיבים אותה לסוס, ככה יעשה לאיש השם לא יחמיץ בעיקרו, ופה בעצם העניינים מוצאים כבר משליטתה, במשתה השני אומרת כי נמכרנו אני להשמיד או להרוג או לאבד, והיא מבקשת, הורגים את המן, כל הסיפור הזה. עכשיו, ואז, כן, היא מבקשת מהמלך שיציל את העם שלה, זה הגיוני, להשיב את הספרים זה הגיוני, ואז מגיעה הבקשה האחת לפני האחרונה שלה במגילה. שנה קדימה, יום קרבות, בכל העולם, אשר ניתן ליהודים, אשר בכל מדינה, מדינה ועיר ועיר, להיכאל ונעמוד על השן, להשמיד, להרוג ולאבד, את הולכי להם ומדינה, צרים אותם, תפי נשים, שלם לבוז, ביום אחד, ובאותו יום, בא מספר הרוגים לפני המלך, ואומר לאסתר, בשנה בירה, הרוגו יהודים לאבד 500 איש ותסר את נעמה, תום מדינות המלך נעשו. ומה שאלתך, אסתר המלכה, ויינתן לך. ומה בקשתך? עוד. ותעש. והמלך לא אומר לה, עד חצי המלכות, אומר לה, אסתר המלכה, מה שאלתך? ויינתן לך, מה שאת רוצה? המן כבר לא מפחיד אותי. הוא תלוי. בניו תלויים, המלך מושמדים, עם ישראל, קרנם עולה, רבים מהארץ מתייעדים, אני אעשה בצד שלכם, הכל בשבילך, אסתר, הרי אני דואג לעצמי, כולם מעריכים את מרדכי, מרדכי משתן המלך חשברוך, אני רוצה לדאוג לעצמי, הכי טוב לדאוג לכם, אסתר, מה שאת רוצה אני מוכן, מה שאלתך, אסתר המלכה, ומה בקשתך עוד? ותאז, למה היא לא מבקשת בית מקדש? למה היא לא מבקשת בית מקדש? היא אומרת, תינתן גם ליהודים אשר בשושן לעשות כדעת היום, ואת עשרת נאמן נתלוע לעת. שכוי, חרגנו עוד עשרה, עוד תלינו את עשרת נאמן, והרגנו 300 המלכים. בסדר. למה לא לבקש בית מקדש? למה לא? לא זמן. אז למה לפני כן אחשוורוש אמר עד חצי המלכות, בלי בית מקדש? בכל. חסר משהו לעם ישראל, אני אלך בכימון הזה עוד מעט, מצוין, עוד רעיונות. למה לא הזמן? או אני שאל אחרת, אם זה לא הזמן, מה כן צריך לעשות כדי שכן יהיה הזמן? מי לא מאמין? אסתר. אסתר ואחשוורוש, מה צריך את עם ישראל? ש? אוקיי, אני רוצה לשאול על כל התשובות שלכם, כימונים יפים, אני רק רוצה לראות בהמשך המגילה, התייחסות לזה. כלומר, מה אסתר עושה כדי לקדם את העם? אני רוצה, האמת היא שהשאלה הזאת, ששמתי לב אליה, היא ממש הייתה לי שואל. ולא רציתי למצוא תשובה לשאלה. שאלה כזאת טובה, חבל למצוא תשובה. אבל שאלה שהיא כאילו, רגע, אבל אסתר, הרי כל הסיפור פה, המנוע הפנימי אמר לו זה בית מקדש. אז המנוע הפנימי הוא לא בדיוק בית מקדש. המנוע הפנימי הוא להוביל את העם לבית מקדש. ונחה דעתי כשמצאתי שפת אמת כמה שנים אחר כך, שפת אמת שהוא לא עונה לשאלה הזאת, אבל הוא אומר, וזה על פי זה אני רוצה לתרץ, ונראה לי שזה נראה לנו הזמן, אז טיפה מקצר. אומר השפת אמת, כולנו מכירים את המשפט של הרב קוק, בגלל שנאת חינם חרב בית שני, ובגלל אהבת חינם ימנה בית המקדש, אוקיי, ואהבת חינם נחרב את המקדש השני, ובשנאת חינם נחרב, ואהבת חינם יבנה, ומאז אנחנו פועלים כל הזמן על אהבת חינם, נכון? או לפחות אמור. והשפת אמת כותב על הנושא. הוא אומר, אם בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, סימן שבית שני נבנה בגלל אהבת חינם. וכשהמן בא לאחשוורוש ואמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים, הוא צדק. עם ישראל היה מפוזר ומפורד בין עמים. ואסתר יודעת שעם ישראל בלי אהבת חינם הוא לא בשל לבניית בית המקדש. חלק מזה גם קבלת התורה מחדש, אבל חיבור בעם ישראל. מה אסתר ומרדכי עושים? מה אסתר ומרדכי עושים כדי לחזק את אהבת ישראל? משלוח מנות ומתנות לבנים. זה אפשר עושים חגיגה, בהרבה מאוד חגים יש לנו אופן. אבל החג היחידי שבו המצווה, יש הרבה חגים שיש עניין לעזור לאחרים, אבל החג היחידי שבו זה מצווה בפני עצמה, לעזור לאחרים, למי שיש לו ולמי שאין לו, לחזק את הקשרים האחד עם השני, זה פה. משלוח מנות יש לראו מתנות לבנים. ובעצם אסתר ומרדכי מניעים את עם ישראל תהליך. ניצלנו. בואו ננצל את ההצלה הזאת שיחדה אותנו כעם, לבנות קומה נוספת לקראת בניית בית המקדש. עכשיו, ההחלטה האחרונה שהיא מקבלת זה ותכתוב אסתר המלכה. אסתר כותבת את מגילת אסתר, וחז"ל מתארים ויכוח בינה לבין חכמי ישראל האם להכניס את הסיפור הזה לתנ"ך או לא, ואסתר עמדתה מתקבלת, לתנ"ך יש תקושה לדורות, ואסתר, שהיחידה שנשארה עצובה במגילה, אסתר רוצה שהקורבן שלה, שקיבלה את ההסכמה מרוח הקודש, לא יהיה משהו אישי למען אותו דור בלבד, אלא משהו לטובה. אסתר, אם נחשוב על זה, אם ננסה להתבונן על סיפור המגילה בעיניים של אסתר, אז היא נורא מסכנה. אם מגש הכסף אשר עליו ניתנה ליהודים, בית שני, בגאולה והצלה, אבל היא מסכנה, גאוללה. כל החיים שלה מרכבת בבית המלך אצל אדם שהיא שונאת, והקורבן שלו לא זמני, הקורבן שלו עולה דורו. היא בתכתוב אסתר המכה בת אביחי, ובעצם היא רוצה שהתועלת במגילת אסתר תהיה לדורות. התועלת של שמחה כהתרת הספקות, התועלת של אחדות, של חיבור, של קירוב לבבות, של מסירות נפש, שהקורבן לא יהיה קורבן של אותו דור. אסתר רוצה שיהיה לדורות, ופה אנחנו רואים שהמנוע הפנימי והמנוע החצוני מתלקדים. אסתר עשתה את כל הצעדים מתוך מה שנראה לה נכון באותו רגע, לקחה לעצמה את האחריות, את המוכנות, את המסירות, התעמתה עם מי שצריך, עם אחשוורוש, עם מרדכי, עם חכמי ישראל בסוף. אסתר הובילה את הדברים להסכמה מרוח הקודש. רוח הקודש הסכימה, המנוע הפנימי והמנוע החצוני מתלכדים לדבר אחד, ונשאר פה משהו לדורות, שאנחנו צריכים לקחת איתנו, לדורות, מסירות, אמונה, ציפייה לישועה, גם אם 6 שנים אנחנו בספק, מתישהו זה יתבהר. שום דבר לא קורה סתם, אין דברים מקריים, הכל, 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 והשגחה. אנחנו רוצים לעשות את ההסתדרות שלנו, אבל יש השגחה שמובילה את הדברים, ומתוך כך לפעול למען קרב קץ הישועה, אחדות, אהבת ישראל, משלוח מנות איש לרעהו, כותב הפלא יועץ שראוי שאדם ייתן גם לאנשים שהוא מקפיד עליהם, שהם מקפידים עליו, פורים כפורים, ליצור, להגיע לאחדות, להגיע לשמחה גדולה של אמונה, יחד, שבין אדם למקום, יחד עם אדם לחברו, שנזכה בעזרת השם בפורים שמח. Thank you.